ברוך השם. אז בואו אנחנו נעבור לתוצאה, בעזרת השם היום נסיים את נושא הברכה והכללה. בסדר, והרב יואל בשבוע הבא ישלים את זה כאמור על המזבח בערבה, על הנושא הארכיאולוגי, נושא שהוא מעורב בו גם נפשית, כי צריך להבין שאלת הארכיאולוגיה והתנ"ך היא לא רק נוגעת להאם פה מצאו או לא, היא נוגעת לשורש של מאבק, אפשר לקרוא לזה, שהרב יואל רואה את זה כמאבק. מאבק בניסיון לטעון שהתנ"ך לא היסטורי. וזה חלק מהמלחמה, כמו חלק מהאי הקבלה של הממצאים של אדם זרצה, זאת כי הממצאים לא משכנעים, וכי יש דוגמות לארכיאולוגים. אז נשמע ממנו, בסדר? אז היום אנחנו סוגרים ממש לסוף התוספתא, בפרק ח' בסוטה, שהתחלנו את זה פעם קודמת, שיש כאן תנועה, מהלך, בברייתא, שמעצימה את מספר הברכות והכללות. כן, וניסינו קצת לעמוד על השורש הזה בשבוע שעבר. מצד אחד אני ניסיתי, ככל שהמספר יותר קטן, יותר קל לעשות את זה. לחפש משהו מהותי בדברים האלה, לא רק להגיד, הם מנפחים את המספרים. כן? והניסיון היה לעקוב אחרי ראשית קיום הפרט והכלל. מצד אחד כל המצוות שוות כי כולם יוצאו מפי עליון. וכשאדם מקיים מצווה הוא מכיר במלכות שמיים. וכשאדם עובר עבירה הוא מורד במלכות שמיים. ומה זה משנה באיזה מצווה? ויש גם פרט, יש גם חפצה של מצווה. יש גם פרטים, לכל פרט יש את האיכות שלו. כן, והברוך בכלל והברוך בפרט באים לציין את הכפל הזה בתודעה הדתית. וגם הוספנו שכל העניין של ללמוד וללמד הוא מוסיף גם נקודות מהותיות לתודעה של האדם שעומד לפני הקדוש ברוך הוא. הללמוד מדבר על כך שהמפגש הוא לא רק בעשייה, אלא המפגש הוא בעצם לימוד הדבר, במפגש עם השכל האלוקי, עם ההתגלות האלוקית שהיא דרך הדיבור, והללמד הוא המחויבות להעביר את זה לדורות הבאים. והמחויבות הזאת אומרת, זה לא אופנה, זה לא טעם אישי, אלא זה צו אלוקי של מחויבות ונורמה. איפה שאני מתחיל יותר להסתבך, ופה בצדק חלק מכם העלו את הנושא של מכות מצרים על הים, הברייתא מהאגדה, כן? זה שיש איזשהו רצון לנפח שמעצים מצד אחד את ערכו של שומר התורה, ומצד שני מזהיר או מפחיד יותר ממי שלא ישמו. מה שעצרנו בפעם קודמת, זה מעבר לשאלה של כמה בריתות יש בכל פעם, על כך שיש שלוש בריתות. ויש כאן דברים בתנאים, יש גם מחלוקות מהם הבריתות. מה שאני מבקש, מעבר לפריסת השיטות, זה גם לנסות להתחקות אחרי המשמעות של מה צורך בשלוש בריתות, למה לא ברית אחת. ומבין השיטות השונות, דמני שמבצבצות, מתגלות שיטות שונות לגבי הבנת תפקיד הברית ובאיזה הקשר או מעמד יוצרים אותו ועורכים אותו. אני כבר אקדים ש... אני, לו הייתי ניגש לחומר לבד, הייתי הולך בכיוון אחר, ואני לא הכל מבין פה. לשתף אתכם גם בספקות שלי. כן, בבית הבת הספטה נאמר, שיש ברית אחת בהר גיזים והר עיבל. זה כל ברוך ארור, ברוך ארור. וכן בהר סיני, וכן בערבות מואב. יש ברית אחת בהר סיני, שאם נשאל את עצמנו, אשמח מה? זה פשוט מאוד, כן? שנאמר בשמות חוף דל. פה פשוט מחזירים, כבר עסקנו בזה בעצמנו בהתחלה. מחברים את גר גריזים בהר עיבל לשמות חוף דל. וכאן המילה ברית דווקא לא נמצאת בהר גריזים בהר עיבל. המילה ברית נמצאת בשמות חוף דל. שם נאמר, אני מקריא, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם. וכל הדברים האלה, יש פה ברית, הברית על קבלת התורה. הברית השנייה שהברית רואה כאן היא הברית של ערבות מואב, שכנראה הכוונה לתם ניצבים, שם מופיע לשון ברית. וכאן ראינו בשעתו כשלמדנו על המעמד בהר גריזים בהר עיבל ביהושע, שיש שם מטבעות לשון דומים לערבות מואב. ביהושע זה מתקשר. כן, וזה אני מקריא, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, לא עברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום, ומה נקים אותך היום לא לעם, הוא יהיה לך לאלוהים, כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא אתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ותעלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, אשר איננו עומד פה עמנו היום, זה על ללמד. זה לא רק אתם, זה גם זרחם. זה לא הבריתות האלה, וזה נאמר בתוספתא, רבי שמעון מוציא של הר גריזים ושל הר עיבל, הוא מביא של אוהל מועד. כן, מה זה הברית הזאת של אוהל מועד? ולמה להוציא הר גריזים והר עיבל? אז להוציא הר גריזים והר עיבל לא מאוד קשה. למה לא מאוד קשה? כי איזה מילה לא מופיעה שם? ברית. נכון. כלומר, לתאר תנא קמא שמתאר את הר גריזים והר עיבל כברית, זה נעשה על ידי הכישורים, הדמיונות בינו לבין מעמדות שמכונים בתורה ברית. אבל הר גריזים והר עיבל לא כתוב בשום מקום בתנ"ך שהוא ברית. ולכן הוא מוציא את של הר גריזים ושל הר עיבל. כן, הוא טקסטואליסט יותר. אבל הוא קיבל את התפיסה שיש שלוש בריתות. הוא יכול, להיות שתי בריתות. מי הכריח אותו להגיד שיש שלוש? לא, יש שלוש, כן? אלא שהוא הכניס אחר, וזה הברית של אוהל מועד. כן? עכשיו כאן, מה הסבר הדברים? הדברים מתפרשים בבבלי. הבבלי מציע פרשנות לזה. בגמרא בלמד זין עמוד ב'. שם הבבלי אומר כך. אולי אני צריך למקרים משהו קודם בבבלי. אומר הבבלי כך, וכן, זה שורה שנייה, וכן בסיני וכן בערבות מואב, שנאמר אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה. הייתי צריך, זה טעות שלי, להזכיר לא רק את אתם ניצבים, אלא גם את הסיום של התוכחה בדברים, שמסתיימים במילים אלה דברי הברית אשר ציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, בלבד הברית אשר קראתי איתם בחורב. זה הפסוק הרבה יותר מוצלח. והיה ברית בחורב, והנה ברית בארץ מואב, זה ערבות מואב. עכשיו תשימו לב לדבר שעלה פה קצת במדרשים שכבר למדנו, וזה בעצם הציר של שאלת שלושת הבריתות. בערבות מואב הברית כוללת ברכה וקללה. הרי דברים כ"ח מתחיל בברכה, והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, ודברים כ"ח ממשיך בתוכך, והיה אם לא תשמע. כלומר, ברית כוללת ברכה וקללה. התנא קמא שאומרים שהר גריזים והר עיבל זה ברכה וקללה, זה מבנה דומה. זה ברית, סליחה, יש שם ברכה וקללה. כן, ברכה. סליחה? מצוין. מצוין. זה, מיד אנחנו נראה את הדברים. בסדר? את צודקת. בואי מיד נראה את זה. בסדר? את קולעת יפה מאוד לדברי תנאים מהגליזה. בסדר? ומכילת את הדברים. אז מיד נראה את זה, אוקיי? הנה, תראי. הספר הזה. מכירה? עכשיו את מכירה. בסדר? מיד נראה. בסדר? בכל מקרה, הברית כאילו במתכונת שלו, הטמפלט של ברית, תבנית כולל ברכה וקללה. בסיני יש ברית, מה אין בסיני? אין ברכה וקללה. אני גם בזה, מיד נראה תנאים הם מודעים לזה, זה הפריע להם. אבל, כלומר, אם יש שלוש בריתות ויש לשניים תכונות משותפות, כנראה יש ככה עושים ברית, אז למה שהשלישי לא יעשה כמוהם? כן? בכל מקרה, הבבלי ממשיך. בוכתים ושמרתם את דברי הברית הזאת, שזה באמת... זה מאתם ניצבים, לא, זה פסוק אחד לפני אתם ניצבים. ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. ואז ממשיך הבבלי, אני מדלג, ובפלוגתא רבי שמעון מוציא הר גריזים והר עיבל ומכניס אוהל מועד שבמדבר. אומר רש"י שלאחר שהוקם המשכן נדבר הקדוש ברוך הוא עם משה ביישוב ולימדו כל התורה, כי דכתיב וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. וזה אומר רש"י, ובמשיכה הגמרא, בפלוגתא דהני תנאי. דתניא רבי ישמעאל אומר, כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד. רבי עקיבא אומר, כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב. אומר רש"י, כללות נאמרו בסיני, וסתם נאמרה התורה בסיני, ולא נתפרשה לו כגון. בסיני נאמר, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך. ולא פרש מתן דמים כיצד הכתרת אמורים והפשד וניצוח וקליל של עולה, ובספר ויקרא באוהל מועד פרשה. כמעט הייתי אומר שהתיאור הזה כמו שאנחנו רגילים לחשוב על תורה שבעל פה מול תורה שבכתב. אז הוא אומר יש מימד כזה בתוך התורה גם כן. בסיני נאמר באופן כלי להקריב. לא נאמר איך מקריבים. איפה זה התפרש? מאוחר יותר בספר ויקרא. לעומת רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר קלות ופרטות נאמרו בסיני. כבר מראש בסיני זה נאמר באופן מלא. והמקומות האחרים חזרה ונשתלשו בערבות מואב מפי משה לישראל. אז נסביר רש"י. שנקמה סביר עלי כרבי ישמעאל. הלכך הר סיני ואוהל מועד חדאי. ורבי שמעון סביר עלי כרבי עקיבא. הלכך תרנינו. אני אסביר את העניין. ההסבר שהבבלי נותן למחלוקת היא שהשאלה היא בעצם פחות הר גריזים והר עיבל. יותר, איך הבבלי מסביר? יותר השאלה היא האם בתוך התורה יש שלוש בריתות או שתיים. עכשיו כלומר, בעצם לפי הסבר הבבלי עולה ככה. ברור שיש שלוש בריתות, ואם אין בתורה שלוש, אז צריך להוסיף את הר גריזים והר עיבל. ברגע שבתורה יש שלוש, לא צריך את הר גריזים והר עיבל. כן, ומה זה מה זה תלוי בשאלה? מה קרה בהר סיני? מה קרה בחורם? מה קרה בספר שמות? כי אם אני אומר שבספר שמות כבר נאמרה כל התורה כולה, הכללות והפרטות, אז מה השאלה המתבקשת? אז למה צריך עוד בריתות בתורה? והתשובה היא שתפקיד השילה על החזרה מהו? לא ללמד דברים חדשים. כלומר, תפקיד החזרה הוא לא ללמד מה שלא נאמר כבר. לעומת זאת, לפי רבי ישמעאל, היא שבהתחלה נאמרו רק כללות והפרטות מאוחר יותר, יוצא שהברית שנחרטה בסיני במקור נחרט עדיין בלי לדעת את מה? את הפרטים. ולכן יש פה אצל רבי ישמעאל ורבי עקיבא תפיסה אחרת של למה לחזור על הברית כמה פעמים. כי לפי רבי ישמעאל, בואו נקשיב, אני קוראת ברית בלי לדעת הפרטים, זה האבא של נעשה ונשמע. אתה קוראת ברית על זה שהקדוש ברוך אומר לך, אני רוצה שתקריב קורבנות. אתה לא יודע איך מקריבים קורבנות. אתה כבר, אתה מקבל את זה עצמך. אבל האמת היא שלא קיבלת על עצמך את מה? את הפרטים, כי אתה לא ידעת מים. אז אומנם אני אומר לך נעשה ונשמע, הוא קיבל את הפרטים בלי לדעת אותם. אבל בכל זאת, מה הצורך הפעם השנייה לכרות ברית? על הפרטים שאתה כבר שמעת אותם. אני אספר לכם סיפור על יהודים לב חם. הרב אבי וייס.
לא נכון, כי
לא נכון שהרב אבי וייס עם יהודים לב חם?
אתה
יודע, לעמוד לידו אני מוריד את הסוודר. הוא לוהט מאהבת ישראל. ממש. אני אספר את הסיפור, כשלא תהיה. הרב אבי וייס, הוא מחבק כל יהודי, נכון הרב יעקב?
כל גבר.
כל גבר יהודי. הוא לא קר לי בך, כן. בקיצור, אני פעם הייתי באיזה אירוע של ישיבת חובבי תורה, ובכניסה הוא עמד, אמר שלום לכולם, והוא חיבק אותי. אחרי שעה הוא בא אליי, והוא אמר לי, כשחיבקתי אותך לפני שעה, לא ממש ידעתי מי אתה. אבל עכשיו, שסיפרו לי, אז אני רוצה לחבק אותך עוד פעם. אתה מסכים? אני אגיד לכם מה למדתי שם, למדתי המון דברים, כי באמת זה הדהים אותי. קודם כל למדתי שהוא אוהב כל יהודי, ממש, הוא לא מכיר אותו, אוהב אותו. אבל מה, איזה תחשבו, הוא פשוט ליבו גס. כי אם מישהו אוהב את כולם, האהבה שלו נורא שטחית. לא, כשהוא מכיר אותך, הוא אוהב אותך אחרת. כלומר, למה הוא רוצה לחבק עוד פעם? כי כשהוא מכיר אותך, הוא מרגיש רגש אחר כלפיך. אז הוא לא יצא ידי חובה בחיבוק הראשון. כן, אז נחזור לקדוש ברוך הוא אומר לך תורה. כללות, כללות בכף, כן, לא, שימו לב לה, עד כמה זה מביא, לא, זה מביא. שמים פה כל הזמן הברכות וכללות, ורבי שמואל ורבי עקיבא מדברים על כללות גם כן, כן, לא מעצב, זה לא מקרי, זה לא יכול להיות מקרי, זה השלך, רוח הקודש. אבל תראו, אומרים לך, יש תורה, ואתה קוראת ברית עליה, אבל כשאתה לא יודע את הפרטים, רבי שמואל אומר, זה תפקיד הבריתה, השני, הברית השני הוא שקיבלת אותה בפועל, שאתה יודע מה.
לפי התנא קמא,
כן, עכשיו תגיד לא נכון,
כן,
בסדר?
כן, נכון,
כן.
זה לא נכון,
כן.
זה חלק מאותו ברית, לפי התנא קמא. רק לפי
למה?
הדעה השנייה, זה ברית
למה?
שנייה.
רבי שמעון סביר עלי כרבי עקיבא. מה רבי שמעון עושה? אני קורא את רש"י, רבי שמעון מוציא של הר גריזים והר עיבל. לרבי שמעון יש שלוש בריתות בתורה, ולרבי ישמעאל יש שתי בריתות בתורה. למה שתי בריתות? ברית אחת על הכלל, ברית שנייה על כשיש פרטים.
לא, 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 אותו ברית.
למה? למה? נמצאו, אני קורא עוד פעם, וכן בסיני וכן בערבות מואב. היו שלוש בריתות, שתיים בזמן משה רבינו, אחד בזמן יהושע. לפי רבי שמעון יש שלוש בריתות בזמן משה. אף ברית בזמן יהושע. הר גריזים והריבה זה לא ברית, או זה לא מתואר כברית, בסדר? מסכים? זה נכון מה שאני אומר?
לא, הדעה השנייה מוציא את מוציא את הר גריזים ומכניס את אוהל מועד.
נכון.
לפי הדעה הזאת.
זה לפי דעת רבי עקיבא.
נכון.
שכבר בסיני ידעו את כל הפרטים.
נכון, אז זאת אומרת שבאוהל מועד, זה רק ברית אם זה חיזור.
נכון.
זה לא ברית אם זה משהו חדש.
נכון.
אבל אתה אמרת שאת הכללות במקום אחד זה ברית אחד, והפרטים במקום שני זה ברית שני, זה לא נכון.
לפי רבי ישמעאל או לפי רבי עקיבא. זה בדיוק המחלוקת. כלומר, לפי רבי עקיבא שהכל נאמר בסיני, אז למה עוד ברית ועוד ברית? כנראה על אותו דבר קורטים כמה בריתות. לפי רבי ישמעאל, הברית הראשונה היא על הכלל בלי לדעת הפרטים. צריך עוד ברית. האמת היא כמה בריתות צריך לפי רבי ישמעאל? אחד. למה עוד אחד? כי לא היה הכל, כי היה רק כללי, בלי פרטים.
לפי דעת השנייה, הוא מכניס את אוהל מועד. זאת אומרת שלפי התנא קמא, אין ברית באוהל מועד.
נכון. כי מתי גמרו לתת את כל הפרטים? בערבות מואב, כאילו...
לא, הפרטים עדיין באוהל מועד.
בסיני היה על הכללים, בערבות מואב גמרו לדעת מה כל התורה. סוף סוף גמרו לקבל את כל הפרטים. ואז בסוף הזמן עשו עוד ברית, עשו משמר, אמרו, עוד אל הכלא, לבב חוקר. ככה היה תואר פה.
לפי התנא קמא, אוהל מועד אינו ברית בנפרד, והסיבה היא כי יש משהו חדש בתוך אוהל מועד. אז אתה רק אמרת שהברית השנייה היא דבר חדש. אני לפי שני הדעות, אין דבר חדש בברית.
אני אסביר עוד פעם. לפי תנא קמא, בהר סיני שהיה הברית הראשונה, ידעו רק את הכללים. תפקיד אוהל מועד לא היה ברית, היה סיפוק עוד מידע. זה היה התפקיד של אוהל מועד, עוד מידע. כשגמרו לתת את כל המידע, בערבות מואב קרצו על זה ברית. לעומת זאת, לפי רבי עקיבא, כל המידע כבר היה בספר שמות. אז באוהל מועד, אתה לא נותן עוד מידע חדש, אתה חוזר על מידע ידוע. עצם החזרה, מה היא מלמדת? היא ברית. עצם החזרה, או תרשו לי להגיד את ה...
שני המסכימים. הברית השנייה ושניהם זה משהו שכבר חוזרים על מה שכבר ידוע.
לא, ממש לא.
כן, כי בערבות מואב כבר למדו את כל הפרטים באוהל מועד.
לא, אבל אוהל מועד לא היה מעמד ברית אצלו, אוהל מועד אצלו. הוא מעמד של שיעור יוימי, שהרב משגע אותך ולמד אותך עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט.
אתם מתייבשים עם זה. כבר ידעו את הכל.
סוף הפרטים מביא את הברית של ערבות מואב.
לא, כבר ידעו את כל הפרטים באוהל מועד לפני כן.
ספר ויקרא לא נכלל בברית המקורית.
נכון,
הוא לא היה שם.
לא נכלל בברית, אבל כשבאו לברית השני, כבר ידעו את הכל, וזה רק התורה. אז שניהם מסכימים. אתה מכמה? ושניהם מסכימים.
אפילו הם ידעו את הכל, כשהם הגיעו לברית השנייה, לא, זה לא היה
נכלל בברית.
היה
משהו נכלל
בברית.
הברית
התחיל. אפילו אם זה לא בידע, זה היה בברית. פעם חתמת על חוזה.
הוא עורך דין, אם את לא יודעת. את רופאה, הוא עורך דין.
יש כבר דברים שהוא דף אחד עם משפט אחד, ויש כשנותנים לך 30 דפים ואתה צריך לחתום בתחתית
למטה. ולפעמים מוסיפים את המספר אחרי החתימה. וזה מה שקרה בתוך אוהל מועד. וכשבאו לעבור מועד, לברית השנייה כבר ידעו את הכל, ואז זה רק חזרה.
He's a lawyer. He knows what he's doing. אני טוב. אני חושב שהוא טועה בסוגיה, אבל אני טוב בחוזר. אני רוצה אבל ברשותך קצת בכל זאת לחדד את המחלוקת שלנו, בסדר? כלומר, יש פה קו שהבבלי, אני חושב, הולך בו. אם אתה לא מסכים, תמשיך להתווכח איתי, בסדר? שהבבלי הולך בו שהוא אומר, אני צריך עוד מעמדי ברית, כי יש משהו חדש שלא היה כלול בקודם. כלומר, על המיתור של דבר, כמה בריתות? אחד. אבל מה? נוספו עוד דברים, לכן צריך מחדש להתחייב. ברבי עקיבא עולה דבר אחר. דווקא הברית ניכרת במה? דווקא בחזרה. כלומר, המחויבות לדבר דווקא ניכר בחזרה. תראו, השאלה הזאת, אני אגיד לכם, היה לי איזה הרבה שנים מחלוקת עם אשתי, בסוף היא שכנעה אותי. אבל השאלים אומרים תפילות כמה פעמים. מכירים את הדבר הזה? קצת הדרך, אומרים, משפטך קיוויתי, השם משפטך, השם משפטך קיוויתי. סבא שלי, הייתה לו התנגדות גדולה מאוד לתפילות שחוזרים עליהם כמה פעמים. אחד מהחברות שלי כילד, חברה מאוד מבלבלת, דרך אגב, שתדעו. זה יכול גם לעשות תחושה של נבחרת, כאילו, we're the right guys, כן? והיו אומרים לי על כל מיני קטעים בתפילה, אל תעשה כמו כולם, כי אנחנו, מנהג, אנחנו יודעים לעשות נכון. הם, זה אחד מהדברים היה, אל תגיד י' ג' מידות שלוש פעמים בהוצאת ספר תורה ביום טוב. אל תגיד את זה שלוש פעמים. עכשיו, למה לא? כאילו, מה עומד מאחורי, כשאני בא לתפילה, יש לי בעיה, אני צריך להגיד שלוש פעמים. בסדר. אבל מה שאני אגיד, כאילו, מה עומד מאחורי האמירה של דבר כמה פעמים? במיוחד, בוא ניקח את הדוגמה. שמש שעותך כיווית, שאומרים את זה ישר והפוך, כן? איזה רושם זה עושה? אחד לא טוב אולי. למה לעשות כמה פעמים? הייתי אומר ככה, זה מעביר את מרכז הכובד מהתוכן של האמירה, תגיד טוב פעם אחת, מהתוכן לצד היותר, דיברנו פה על דיבור, על צד המאגי יותר. כן, זה קמיה כזה. בתפילת הדרך, תחשבו למה כל כך הרבה דברים נכנסו, שער הפוך, כמה פעמים, כי אתה עושה הגנה מהסכנות. זה ודאי יש פה צד קמיה, כן? ובשום מקום, איפה באה התנגדות של הגריד לכמה פעמים? תגיד פעם אחת, יצאת ידי חובה, מספיק, כן? מה אתה אומר את שם השם כמה פעמים? אתה משתמש בו בצורה קביעית כזאת, כן? שזה נקודה מאוד, זה מיכל, אתה אומר, מה אכפת לך להגיד? אמרת, אכפת לי להיות עם אמונות שפלות, כן? בסוף אני אומר, אני, כן, בסדר, באמת לא מזיק. לא, אבל צריך להקשיב לזה, של במקווה של הגברים שהולכים לערב יום כיפור, החסידים טובלים שבע פעמים. הרי על פי דין, טבלו פעם אחת, מספיק. מה אתה, הרי פעם שנייה זה לא תפילה. אבל מה שאני אומר הוא לא נכון, למה הוא לא נכון? כי בתפילה תשעה, צריך לטבול פעמיים. כלומר, לפי מה שאני אומר, אם הפעם השנייה היא כלום, אז איך אפשר לברך לפניה, כן? בקיצור, זה לא כך פשוט מה שאני אומר. אבל בחשיבה הלכתית תורה, הפעם השנייה היא לא תפילה, הפעם השנייה היא אמבטיה. למה? כי הפעם הראשונה הופכת אותך מתאמה לתאור, והפעם השנייה היא מתאור לתאור, תאור לתאור זה אמבטיה. אני אומר, לא כך פשוט שזה נכון, כן? אבל זה היסוד של הדברים. אז כאילו, כל השאלה כמה פעמים צריך להתבונן עליו, פעם אחת לא מספיק, אני כבר אגיד לכם, להגיד לילדים שלי לעשות משהו, לא מספיק פעם אחת. להגיד, זה לא מספיק, גם להגיד לי, כן, אני היום מקבל עונש, כל הפעמים שאמרתי לאמא שלי, later, later, אז לפעמים אני אומר, later הגיע, עכשיו, כאילו, אחר כך זה עכשיו, אבל זה לא עובד, זה לא עובד, תמיד אחר כך, כולנו, גם אנחנו דוחים, 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 אז אולי כן צריך לחזור כמה פעמים, שאני אגיד עוד דבר, לפעמים החזרה היא באה דווקא במקום אחר, לא כי פעם אחת לא מספיקה, אלא לפעמים גם הצורך לחזור כמה פעמים, הוא בא ממקום אחר לגמרי, מרוב שאתה אוהב את הדבר, אז מה אתה עושה, לא? אתה חוזר עליו, כאילו דווקא המחויבות לדבר ניכרת הרבה פעמים, וזה שאתה חוזר עליו, וזה שהוא יום-יום. אני תלמד לי כמה אני עובד על התלמידים שלי, שלא יחפשו את החוויות הגדולות רק, אלא שיאהבו את היום-יום. שיבינו שהמחויבות הכי גדולה לדבר ניכרת, ויכול לעשות אותו בלי שאתה מתרגש. לעשות אותו פעם אחרי פעם. אבל יש פה תפיסה אחת שאומרת, כן, חזרו כמה פעמים. כן. לא הוסיפו שום דבר חדש. לא צריך שום דבר חדש. אתה מחדש ברית, ועוד פעם ברית, ועוד פעם ברית. זה חידוש תמידי של ברית. דווקא ברבי ישמעאל, או מצידי שיהיה במישהו אחר, בסדר? מה פתאום? פעם אחת, אלא, אחרי שהברית נחרטה, אני אומר, היה עוד נספחים, היה עוד משהו, עוד פרטים, אז אני צריך עוד פעם. עכשיו כאן אני רוצה ברשותכם לעזוב פה רגע, ולעבור למחילתא לדברים, ושאול ליברמן פה באמת עשה עבודה מאוד יסודית, בכל הפרק הזה. כאן יש פשוט דעות אחרות לגמרי שיוביל אותנו לאגף של ברכה. כן? וזה במחיתה לדברים. מופיע כאן, קודם כל המחלוקת היא כך. מה שלא, אני מקריא. והיה כי הביאך שם אלוקיך. לא זוכר אם הבאתי לכם את זה. שלוש בריתות קראת המקום עם ישראל. אחת בחורב ואחת בערבות מואב ואחת בהר גזים ובהר עיבל. אלא שזו נאמרה לפי הדפוס כאן, אפשטיין פרסם את זה, לא טראם. ליברמן אומר שצריך לקרוא אחרת את הטקסט בקטע גניזה, אלא ליסרם. כן, ומה הכוונה ליסרם? אז אני קורא את הדברים של ליברמן, ונראה להשלים ליסרם, ונזדקקו לברית השנייה בערבות מואב, משום שהברית הראשונה בהר סיני נתבטלה אחרי שעשו את העגל. ולפיכך היו צריכים לחדש את הברית בערבות מואב. והברית שלנו כאן בהר גריזים לא נאמרה כדי ליסרם, כפי שפתח בתחילת הפרשה, ראה נתתי וכו', כפי שמסיים במחילתא, מה ברכה וכללה אמרה לנו ברית וכו'. ברית. אני רוצה קצת להסביר את העניין הזה של ביטול הברית. זה כיוון אחר לגמרי כמו שאמרתי עד עכשיו. עכשיו תיארתי שלפי רבי עקיבא, או על פי רבי עקיבא, כן, בוא נחזור כמה פעמים. הוא אומר דבר אחר. חטא העגל היה ביטול הברית, וכאן צריך להוסיף, אתה אולי יכול להשלים את זה יותר ממני, שמדברים על שבירת הלוחות, שזו הסיבה שמשה שבר את הלוחות. שהיה מקובל בעולם העתיק, שכשיש ברית, לוקחים את ספר הברית, ומה עושים לו? אם שוברים אותו, אין יותר ברית. כלומר, בני ישראל חותים, הם הפרו את הברית, אז שבירת הלוחות זה לבטל, אין ברית. ובעצם מה שליברמן אומר, גם ברבי עקיבא, המטרת הברית השנייה הוא לא כי עוד פעם ועוד פעם. את הברית הראשונה, הפרו אותה. אותה ברית שאמרה, והיה עם שמוע, תשמע, ברכה כללה, כך עושים ברית, והם לא שמרו אותה. צריך לחדש את הברית עוד פעם, משום שהיא נתבטלה. כך הוא מפרש. לפי ההיגיון שלו... הם שברו את השאלה טובה. בואי נחזור לכל המחלוקות, על מה כתבו את זה, כן? אבל תראו, לפי התפיסה הזאת, יש פה הסבר אחר לגמרי מה מטרת שתי הבריתות. והברית השלישית בגרר גזנבה לא ברור למה צריך אותו. כי אין פה הפרה עד ברית. אני מסכים איתך, אני פתחתי את הדברים שאני לא מבין פה את מה שנאמר, כי אני הייתי מסביר הכל אחרת. זה בדיוק בכיוון שלך. כן? כניסה לארץ, דור חדש, מה צריכים לרוץ לכל הדברים האלה? מערבות מואב לי מספיק שמשה הולך למות, ושהתחלף דור צריך עוד ברית. אתה גנבת לי את כל המילים מהפה. אבל זה לא נמצא פה, מה אני אגיד? כלומר, אני לא בטוח שזה לא נמצא, אבל...
אם טוענים את זה, אז זה כל דור.
שנייה, אני לא יכול את כולם עבד אחד, כן. הם באמת הראשונה פשוט. לא תגיד, ואז היא תגיד. מרוב שתבטרו אחד לשנייה, אף אחד לא תגיד, זה גם לא טוב.
אני פשוט אומרת שאם אחד, אולי בכל דור
אפשר
לעשות
ברית. אמרת, זה נכון,
זה לא.
אבל הוא קורא את
השאלה. קודם כל, זאת שאלה. יכול להיות שיש חידוש בכל דור, רק שתדעי, כן?
בברית
בערבות מואב
קופים את אשר ישנו פה עמנו היום ואת אשר
עמנו פה עמנו היום. נכון. זאת שאלה, רבקה, האם אמנם הברית לא מתחדשת בכל שנה? האם אין מעמדי חידוש ברית כל שנה? צריך לבדוק מה המשמעות של קורבן פסח, אם הוא לא קשור לברית. צריך לבדוק את זה. יש מקום לומר כדברך. בכל מקרה, כאן לפחות הליברמן, איך שהוא קורא, זה ליסרם, זה כבר לא צריך ברית פה. למה לא צריך ברית? כי מה התפיסה? מספיק ברית אחת. הצורך בברית השנייה סך הכל הייתה כי הייתה תקלה בברית הראשונה. בין הברית השנייה לשלישית לא הייתה תקלה, ולכן ליסרם זה, כמו שתימרנו לילדים, להזכיר לנו, אתם לא זוכרים, כן, כאילו. אבל בעצם לפי התפיסה הזאת, בעצם רק ברית אחת. ובעצם יש שתי בריתות מהותיות. כי הייתה הפרה, לא משום סיבה אחרת, ובאמת השלישית אין בה צורך. בהמשך יש כאן את הדברים הבאים. איזו ברית, שאני מקריא, כן, איזו הברית שקראתי מהן בחורב, ואני מקריא, תשמעו טוב, זה קטע מאוד מעניין. איזו ברית שקראתי מהן בחורב, שנייה נמצא את זה, נאבדתי את המקום, כן. איזה ברית השנייה, כך שנאמר, וכך ספר הברית, וקרא באוזני העם, איפה זה? לא, זה קטע, זה שנאמר, וכך ספר הברית, וקרא באוזני העם, אבל אחרי זה בהמשך יש פה בהמשך, שנייה. כן. טוב, אני אקריא ממנו, בסדר, אני... איזו הברית שקראתי מהם בחורב, שנאמר, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, קרא באוזניהם וכו', ואז ההמשך הוא ברכות וכללות, בסוף העניין, מה הוא, כן, יש לי את זה פה, בסוף העניין, מה הוא אומר, אלה החוקים והמשפטים והתורות וגומר. כן, איפה הפסוק הזה נמצא? אז הפסוק הזה נמצא, איפה הסמך? הפסוק הזה נמצא, תראו איזה מקום מביאים, ברכה, התקלת בול. כן, הפסוק הזה נמצא בויקרא חף וב. בסוף התוכחה בספר ויקרא, כתוב, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן אדוני בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. מי שזוכר את תחילת פרשת בהר, יש שם את הר סיני עוד פעם. פה באה הדעה הזאת במחילתה לדברים, וכשהיא באה לתאר איזו ברית שקראתי מהם בחורב, מה הוא מצרף לברית בחורב? לשמות חב ד' מה הוא מצרף? את ויקרא חבב, את התוכחה, את הברכה והכללה. הרי כשאני לומד את שמות חב ד', אני רואה ספר ברית, מה אני לא רואה שם? ברכה או כללה. עכשיו פה אני חוזר לשאלה שהוצפה פה קודם. אם יש פה כמה בריתות, אומרים לי, יש טמפלט של ברית, תבנית של ברית, כך בונים ברית. רגע, איך ספר שמות הוא ברית אם אין בו ברכה וכללה? אז כאן צירפו יחד הר סיני, חורב. פה באה ברית, שהיא אומרת, אתה כועס עליי כאילו, אני אומר, בסדר? באמת בסדר? אוקיי, בסדר. פה באה התפיסה שהיא אומרת, מה שהראה בויקרא חווה הוא הברית של הר סיני, ובשון אחרת הר סיני יש לו ברית של ברכה וכללה. אני אקריא לכם קצת. לפי זה אומר ליברמן, הברית בחורב הן ברכות וכללות של תורת כהנים. זה לפלואים, לא?
לא, זה חייב להיות ככה, כי בהר סיני זה המשך של שמות ממשיך בשני כיוונים, אחד למשכן והשני לתורת כהנים. ומסיים בסוף
היקרא. מצוין, ופה אני עכשיו חוזר לדייבי, עכשיו פחות אולי תכנס עליי, שכשרבי שמעון אומר אוהל מועד, בוא נשאל את עצמנו, האם אוהל מועד לא רומז לספר ויקרא? כלומר, על מה תקפת אותי קודם? אני הקשבתי להתקפה. כשאני אומר שהכללות אמרו בהר סיני והפרטים בספר ויקרא, ואיפה הברית בספר ויקרא? בספר דברים. זה הפריע לך, נכון? טוב? אתה לא זוכר מה הפריע לך או שאני לא הבנתי?
מה שהפריע לי, שאתה אמרת, שלפי
התחלה
כמה,
הסיבה
לברית השנייה היא
שסביג
משהו חדש.
שהיה משהו חדש.
זה מה שהפריע לי, ואני אומר לא. הסיבה שמה שקרה ברום הווייד לא הייתה ברית, זו היא מבנה שהייתה משהו חדש, והסיבה אז, כשבאה לברית השנייה, לא היה משהו חדש כמו מכל ברית, אחרי הראשון.
אוקיי, אז זה לא מתחבר לדבריך מכילה, אוקיי? אבל בכל מקרה, יש פה תפיסה מעניינת, שברור לה שכל ברית צריכה לכלול ברכה או כללה, ויש פה חיבור בין הר סיני של שמות חב ד' להר סיני של ויקרא חבר, זה אחד. עכשיו, פה בהמשך הוא מביא המון מדרשים, באמת דברים מאוד...
זה קרוב ביחד? זה היה מעמד אחד?
מטאפיזית, בסדר? מטאפיזית, זה אחד קשור בשני, בסדר? אוקיי? לא, השאלה הגדולה, אני אגיד לך בבקנות, השאלה הגדולה היא איך לקרוא את האמירה, ודבר השם משה בהר סיני לאמור, האם בויקרא חפי בעצם ממשיכים את הרצף של ספר ויקרא, או שם מה עושים? מביאים פרשייה שאומרים לך, היא נאמרה בהר סיני, כשהיו בהר סיני, ובלשון פשוטה, בויקרא חפי בוחרים לסיים את הספר, ופרשייה שאומרים לך, מקומה בעצם, בהר סיני, שזה שמות חב ד', זה השכונה. זה השכונה, כן?
זה יפה כאילו דווקא להגיד שזה
החטיבה,
כאילו, וגם להגיד שגם
ספר דברים
זה אותו דבר
שמתחילים,
כמו
שמזכיר
את מה שקרה
בהר סיני? 11 יום מחורב, דרך הר סיני, נכון? חטא המרגלים,
נתחיל. בסוף ספר דברים, הוא גומר את המציאים
אותו דבר,
כאילו, עם הלכות והכל. גם שספר דברים, זה שמות
לבייקה, ביחד. מצוין, כן, ליברמן פה מביא, אם אתם מתעניינים עוד קצת, הוא מביא כך, לפי זה שלוש הבריתות הן, הברכות והקללות בתורת כהנים, זה הברית של הר סיני. הברכות והקללות שבמשנה תורה, ברית ערבות מואב, ברכות וקללות של ועד לזה, משון אחרת, התפיסה הזאת אומרת, ברית יש לה תבנית, של ברכה וכללה. זה התבנית של ברית. בהמשך הוא מביא תנחומה שבו הדברים הקודמים שבאתי בשם לירמה מפורשים פשוט בתנחומה, לא שמתי לב. תנחומה ניצבים לא ברכה בברית השם אלוקיך. שלוש בריתות קראת הקדוש ברוך הוא כשיצאו במצרים. אחת שעמדו לפני הר סיני, ואחת בחורב, ואחת כאן בערבות מואב. לא אוהל מועד של רבי שמעון, אלא באמת חורב והר סיני. וזה אומר ליברמן, ממשיך, סליחה, ולמה קראת הקדוש ברוך הוא עמהן כאן? מפני שאותו שקראתי מהן בחורב ביטלוה. ואמרו אלה אלוהיך, לפיך חזר וקראתי מהן בחורב. וקבע עליה כללה למי שחוזר בדבריו, ואין לשון לו ברכה, אלא כאדם שאומר לחברו, תעבור בך כללה אם אתה חוזר בי וכו'. והוא מביא בגנזי שכטר, קובץ מדברים מהגניזה, שלוש פעמים קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל. ראשונה בחורב, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית, ואומר כתוב לך את הדברים האלה, שזה שמות למד ד', זה בעצם שמות. שנייה בתורת כהנים, אם בחוקותיי תלכו. בסוף נאמר, אלה החוקים והמשפטים והתורות, והשלישית בערבות מואב, והוא מסכם כך, מדרש זה כלל את הבריתות בהר סיני, לפני העגל ואחרי העגל, כי הרי מה נאמר פה על הר סיני? שזה גם שמות למד ד'. אז, בניגוד לתנחומה שאמר, העגל ביטל את הברית, לכן עוד ברית, כבר אומרים לא, שמות זו חטיבה של בריתות שהן חטיבה אחת, כלומר הברית לא התבטלה, אבל חידשו אותה, כבר בשמות. והברית השנייה היא כללות בתורת כהנים, והשלישית בכללות של משנה תורה, והן בהערות גינסבורג, שציין למחילתא לדברים, מדרש ניצבים, ששם גם לקחו אותנו לספר ויקרא, כלומר רצו להביא לברכה או כללה, והעיר שהמדרש קרוב לסגנו של המחילתא לדברים, לזה ליברמן אומר, באמת אין המדרש מתאים לאף אחת מן המסורות שהבאנו לאל. הברית השנייה שלו היא הכללות שבתורת כהנים, זה לא נמצא במקורות הנ"ל. המקורות הנ"ל, הברית בתורת כהנים, היא מתחברת לברית של שמות. כאן זה ברית עצמאית. כדעת כאן נקרא הדברים, שמה שאנחנו נסיים, זה ממש בסוף התוספת כאן, דברים מאוד מאוד משמעותיים, מבחינה קיומית, והעצמת כמות הבריתות פה בהמשך. אין לך כל דבר ודבר שלא נחרטו עליו 48 בריתות. רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עכו, יש כל מיני ייחוסים איפה הוא גר. אומר, שם רבי שמעון, אין לך כל דבר ודבר בתורה שלא נחרטו עליו 500,000, כנראה צריך לגרוס 600,000, אוקיי? כמספר בני ישראל, ו-3,550 בריתות כיוצאי מצרים. אמר רבי, אם את דברי רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עמוס, כאן הוא התחלף מעכו לעמוס, איפה הוא יצביע בבחירות, לא יודע, שאמר משם רבי שמעון, אין לך כל דבר ודבר בתורה שלא נחרטו עליו 13 בריתות, ויש עם כל אחד ואחת 600,000, 3,550. כן, מה הנקודה כאן? כאן הבבלי מסביר מאוד יפה, שהנקודה הבסיסית היא, שהאם יש ברית גם על הערבות. כלומר, כשיהודי קראת ברית על מצווה, הוא לא רק קראת ברית על עצמו, אלא הוא קראת ברית גם על המצווה הזאת בזיקה לכל עם ישראל. כן? זה קשור לדברים שדיברנו בסוף השיעור בפרקים בהגות הגרית. כן, הבבלי מסביר שהמחלוקת בין רבי לבין ההבאה הראשונה של רבי שמעון בן יהודה, היא האם אתה ערב רק ערבות אחת, או האם גם יש ברית על הערבות עצמה. כלומר, האם בגלל שאתה ערב, קרתו ברית על כולם, או האם אתה גם ערב על זה שאתה ערב, כלומר, קרתו ברית גם על העריבות. אבל מה הנקודה שעומדת כאן? איך הוא מכניס פה את כולם? אז פה רב שאול ליברמן אומר דברים שמאוד מצוחים בעיניי, ואני רוצה לסיים בזה את החטיבה הזאת של ברכה או כללה. הוא מסביר, ואני מקריא, כאן אני מקריא, זה בעמוד 711, הוא אומר, אין דרך העולם לכרות ברית עם כל יחיד ויחיד. וברית כרותה עם האומה מחייבת את היחידים. ובתורה כתוב שנכרתה ברית עם כל אחד ואחד. והוא מציין שמות כ"ד פסוק ח' ויזרוק על העם. ואם תורכים לכרות ברית עם כל יחיד ויחיד, הרי היחיד ערב בעד כל אחד ואחד. כשם שאומה ערבה בעד כל יחיד ויחיד, בשעה שקורתים עם הברית. ובלי הנחה זו, אין להבין את דברי רבי שמעון. כי מה בעצם הוא הוא מסביר כאן. הוא אומר פה דברים מאוד, אני חושב, מאוד מהותיים לזהות יהודית. קודם כל צריך לדעת שאין ברית עם כל אחד ואחד. יש ברית עם עם ישראל כעם, ואנחנו כלולים בברית כחלק מעם ישראל. אין לנו בריתות פרטיות עם הקדוש ברוך הוא. נגיד זה בצורה הבאה, כשקדוש ברוך הוא קרא ברית עם אברהם, בבראשית י"ז, וזה הקדוש ברוך הוא אמר, אני יותר לא אכרות בריתות עם אף אחד אחר, כי הוא כבר קרא ברית עם אברהם. ולכן מכאן ואילך, הברית קרותה עם זרעו של אברהם. ולכן המסלול של גיור, צריך להבין, אם אחד מאומות העולם מכיר במי שאמר והיה העולם ורוצה לעבוד אותו, הוא לא יכול לכרות ברית פרטית ישירה עם אלוקים, מה הוא צריך לעשות? להתגייר, דהיינו להצטרף לזרעו של אברהם. וחלק מהשאלות שאלו פה קודם, הם נגזרים מהנקודה הזאת. הרמב״ם, יש לו איגרת מאוד מרגשת גם, וגם די ידועה, רבי עובדיה הגר, שאלה אותו איך גר מתפלל. והרמב״ם שם פוסק רבי יהודה בברייתא בירושלמי, נגד המשנה בביקורים, שהוא יכול לומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, איננו חייב לומר אלוקי אבות ישראל, משום שהדין של אברהם הוא אב המון גויים. ובתחילת הדברים הרמב״ם מהסס לומר שזה רק בזיקה ישירה לאברהם אבינו. אבל הוצאתנו ממצרים, ודיתנו מבית עבדים, עמידנו לפני הר סיני, אמרנו אולי לא תגיד את זה כי לא היית שם. ואז הרמב״ם מקבל כוח ואומר לא, גם את זה תגיד. וההסבר הפשוט שעולה שם בדברים הוא שהרי גם אני לא עמדתי בהר סיני ולא יצאתי ממצרים. מי יצא ממצרים? עם ישראל יצא ממצרים. ואם אני חלק מעם ישראל, אז אני יצאתי ממצרים. וגר שמתגייר הוא מצטרף לעם ישראל. ומה שהראה לעם ישראל הוא קשור גם אליו. ולכן צריך לדעת שהזהות שלנו היא היותנו יהודים. זה חלק מלהיות יהודים. הרמב״ם בהלכות תשובה אומר דברים מדהימים בפרק ג'. שם הרמב״ם אומר, אני מקריא, על אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, אז מי זה הפורש, אחד מהם, זה הפורש מדרכי ציבור. אף על פי שלא עבר עבירות, והוא נזהר משמית מהכל, כן? אלא, תראו, נבדל מהדת ישראל ואינו עושה מצוות בכללן, הוא עושה מצוות, אבל לא בכללן. הוא נוסע לאיזה אי באוקיינוס השקט, מחבא את הרדיו, אומר לא אכפת לי מעם ישראל, אני לבד, אין לי מניין, אין לי ציבור. אז זה אומר הרמב״ם, אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ, הוא כאילו אינו אחד מהם. אין לו חלק בעולם הבא. חלק מלהיות יהודי זה ברית, אין לנו ברית פרטית, זה לא שלי. זה של עם ישראל ושלי. מצד שני, מה שדיבר מה פה מדגישו, שכן הקדוש ברוך הוא יצא רושם, תחושה לכל אחד ואחד שהוא קורא איתו ברית פרטית. אני גם מסביר את זה. אם זה רק חלק מהכלל, תמיד מה אומרים? זה לא אחריות שלי, מישהו אחר, כן? בצבא זה נורא בולט. כן, היה בצבא היה מושג מישהו. כן, צריך לעשות מה? מישהו יעשה את זה. מי? לא, זה לא אני. כן? צריך ליצור תחושה של אחריות אישית. כאילו, אני חושב שיהודי צריך להרגיש מצד אחד, זה נחרט איתי, מצד שני, לא הייתי לבד, כי אני מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, כי אני מזרוש לאברהם. אבל מה שרבי שמעון אומר כאן הוא, שאם אני קורא את הדברים של ליברמן, דברים אגותיים מאוד עמוקים, אם תורכים לכרות ברית עם כל יחיד ויחיד, זה מצד אחד איתי, וואו. מצד שני, לא יכול להיות שזה רק איתי. אני, זה איתי, למה? לא כי מאיר כדאי לכל איתו ברית, אלא כי מאיר הוא חלק מעם ישראל. ולכן, כשקורתים איתי, כבר קרתו איתי בעצם עם מי? עם כל העם היהודי. אם תורכים לכרות ברית עם כל יחיד ויחיד, הרי היחיד ערב בעד כל אחד ואחד. כלומר, אני קורתים איתי כי אני חלק מהעם היהודי, אבל קורתים איתי, ולכן זה כולל את כל העם היהודי, כי אחרת לא היו קורתים איתי ברית. וככה יהודי צריך להרגיש שהוא בא לקיים מצוות, הוא צריך להרגיש ערבות הדדית, מחויבות, לא רק אני מחמיר במצווה, אני יודע לקיים אותה, אלא אני חלק מהעם היהודי, מזרעו של אברהם אבינו, ויש עוד כאלו, ויש לי עריבות, יש לי אחריות כלפיהם, לדאוג להם, שגם הם יזכו לקיים את הברית שנחרטה להם. תודה רבה, יאללה טוב. תתכתב על לכולם.